חברים יקרים, אנחנו עוברים ללשון הקודש וממשיכים לפתח את הרעיון שכבר התחלנו לפתח בשיעורים הקודמים. להזכירכם, אנחנו עוסקים בנושא, בקונספט, במושג שנקרא מצרים ויציאת מצרים, והקונספט הזה, המושג הזה, כל כך עצום, כל כך גדול, שמי שאינו מכיר בו ואינו יודע אותו, בעצם יכול להישאר כל החיים שלו בסוג של גלות. המושג הזה, מצרים, הוא מיצר, הוא ממש כלא. והסברנו שהכלא החשוב ביותר, החמור ביותר בחשיבותו, הוא בעצם כלא הדעת. כשלאדם אין דעת, לא גלו ישראל, אלא מבלי דעת. הגלות שלנו זה כשאנחנו מאבדים את הדעת. והדעת זו המדרגה שמחברת עליונים ותחתונים. מדרגה שמסוגלת לתרגם רעיונות למציאות. ולכן יש כאן מושג שלם שאנחנו צריכים לגלות אותו דרך גילוי השמות. הסברנו שמי שברא את העולם, ברא את העולם למגמה מאוד מאוד ברורה, ידועה. המגמה היא לגלות את רצונו בעולם הזה. והרצון הזה מתגלה בעולמנו רק דרך נושא הרצון. מי שמסוגל לשאת את הרצון ומי שמסוגל בכלל לקלוט את הרצון האלוהי. מדובר כאמור בעם ישראל. לא בבני ישראל, אלא בעם ישראל, במושג הגדול, הרחב, שנקרא עם. המושג הזה נקרא גם כנסת ישראל. הוא גם נקרא מלכות. הוא גם נקרא שכינה. הוא גם נקרא תורת ארץ ישראל. הוא גם נקרא כלל ישראל. כל המושגים האלה הם בעצם מדרגה פנימית מאוד, לא חיצונית, אבל היא מתלבשת בדברים חיצוניים כגון בני אדם. אנחנו לבושים לכלל ישראל, ולכן אנחנו צריכים לגלות את הדיבור האלוהי שעמד בבסיס הבריאה כולה. ואי אפשר לעמוד על טיבה של ההיסטוריה בכלל, ופחות מכן על טיבה של ההיסטוריה של עם ישראל, בלי לקבל מושג ברור של מה שחוללה יציאת מצרים בתודעה שלנו. מעבר לדגש על הפן ההיסטורי, מדובר ב מעמד מטאפיזי, למעלה מהפיזיקה, למעלה מהטבע העולמי, מדובר במדרגה של חזרה של הבורא לבריאה, והסברנו שבגלל הצמצום שקדם לבריאה, היה ריחוק של הבורא מבריאתו. ביציאת מצרים הבורא חוזר לבריאתו. זה בעצם התרחבות והרחבת הדעת. הצמצום גרם להיעלם השמות, להיעלם הגילויים. כל השמות כולם נמצאים בתורה. כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז כל השמות האלה היו במצרים, בגלות. עובדה, לא הייתה תורה. איפה התורה? אין תורה. התורה היא רק אחרי שיוצאים ממצרים. יוצא שבעצם מי שאינו מסוגל לצאת ממצרים או לא זכה לצאת ממצרים, לא מקבל תורה. קטסטרופה. הפן הלאומי של יציאת מצרים קודם לפן הרוחני דתי של מתן תורה. בלי להיות עם, אתה לא יכול לקבל תורה. כל כך פשוט, כל כך נפלא בדיוק של הדברים. ולכן, כשיש העלם של הרצון האלוהי, אין כוונה. אנשים לא מכירים את הכוונה שבעבורה נברא העולם. העולם לא ברור לאן מתקדמים. הדבר הזה מופיע רק בעקבות יציאתו של עם ישראל ממצרים. אם לא, אתה ממשיך לחיות בהכחשה במציאות הבורא, כמו שהיה עד יציאת מצרים. שהרי עד יציאת מצרים אף אחד לא הכיר את הבורא. מדוע? כי הבורא הסתתר בתוך החומר של הבריאה שהוא ברא בעצמו. וכיוון שאין מי שיהיה בין שיח לבורא, אז לא רואים לא את הבורא ולא את רצונו. ולכן התפקיד של הגאולה ממצרים היא כפולה. הוא כפול, תפקיד כפול. מצד אחד עם ישראל יוצא, זה נכון. מצד שני גם התורה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא יוצאים ממצרים. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא גואל ישראל, הוא גם גואל את רצונו, את שמו, את גילויו, שהיה בקליפה מאוד עבה, קליפת השתיקה. הקדוש ברוך הוא, הדיבור שלו היה אילם, חס ושלום בכל העולם. ולכן, כשעם ישראל מופיע בהיסטוריה, הוא מתחיל לגלות את שם השם. והסברנו שהשם זו המטרה. פתאום מתחילה המטרה שלשמה העולם נברא, שבעבורה העולם נברא, פתאום מתחילה אותה מטרה להתגלות. אנחנו מתחילים להבין את הכיוון עליו חשב בורא העולם בבריאתו. כל ההיסטוריה של עם ישראל היא בעצם ביטוי של אותה מטרה אלוהית. עם ישראל שנושא את שם השם, את הגילוי, כן? את ההופעה, הוא בעצם מגלה את כל המעשים האלוהיים בעולם שלנו. את מי תראה? אתה יכול לראות את השם? אתה רואה את גילויו. וגילויו עוברים דרך עם ישראל, אז אתה בעצם מסתכל על עם ישראל ורואה את הרצון האלוהי שעובר דרך עם ישראל. זהו, ככה אתה רואה את השם בעולם. אתה מסתכל על המעשים של עם ישראל. מובן איפה שכל עוד העם הזה, עם ישראל, טרם הופיע על במת ההיסטוריה, הרי שגם שם השם טרם נודע. לפני יציאת מצרים, לפני יציאת עם ישראל ממצרים, מהגלות, היה אדוני אחד, אבל לא שמו אחד. היום אנחנו אומרים שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא ושמו אחד. למה? כי אנחנו פה. אבל לפני שאנחנו פה, הוא אחד. אבל בעולם הזה אין. מי זה האחד בעולם הזה שמגלה את האחד? רק עם ישראל. אתה אחד ושמך אחד. ומי כעמך ישראל גוי אחד? בארץ. אנחנו האחד בארץ שמגלה את האחד. בלי האחד הזה בארץ, אין גילוי של האחד. חז ושלום. זאת אומרת שאין מגמה. ברורה. יש מגמה. לקדוש ברוך הוא יש מגמה, אבל היא לא ברורה. הרצון היה בהסתר. זה נקרא גלות, רבותיי. זו הגלות. זה היסוד של המחלוקת בגמרא. במסכת ראש השנה, דף י' עמוד ב'. יש מחלוקת שם בין רבי אליעזר ובין רבי יהושע. מתי נברא העולם? אחד אומר בתשרה, לצורך העניין רבי אליעזר, ואחד אומר בניסן. אתם מבינים על מה סובב את המחלוקת? הרי לא מדובר בעניין של זמן, מתי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהרי בבריאת העולם הזמן לא קיים. אז על מה הם מתווכחים? הם מתווכחים מתי באמת, דה פקטו, העולם הזה נברא. בתשרה של בריאת העולם, או בניסן של יציאת מצרים. זה מה שאומר רבי יהושע. הוא לא אומר בתשרה של אותה שנה, בניסן של אותה שנה, לא. אחד מדבר על תשרה, כלומר על יצירת העולם, על בריאת העולם הפיזיולוגי, החומרי. והשני, רבי יהושע מדבר על הרגע שבאמת מתחילה הבריאה. מתי? כשעם ישראל נולד. מתי עם ישראל נולד? בניסן. באיזה ניסן? בניסן של השנה של יציאת מצרים. שם מתחיל העולם. במילים פשוטות, אפשר לומר שיש שתי אפשרויות לומר מתי העולם נברא. האם אתה חושב שהעולם נברא כדי שיהיו בו דינוזאורים? או אם אתה חושב שהעולם מתחיל באמת כשהקדוש ברוך הוא מתחיל להתגלות, זאת אומרת כשעם ישראל יוצא ממצרים. זאת שאלה גדולה מאוד, רבותיי. ומי שמבין את השאלה הזאת מבין שבאמת אפשר להשוות בין בריאת העולם ובין יציאת מצרים. מדובר בעצם בשתי בריאות. בית ראשית, בראשית, שתי ראשיתות. למה בית ראשית? מה, יש שני ראשים? כן, ראש אחד הבריאה, ראש שני, אבל באמת רלוונטי, אמיתי, יציאת מצרים, ניסן. רבותיי, יציאת מצרים, לפי מה שאנחנו אומרים פה, היא שלב הכרחי. אי אפשר אחרת של בריאת העולם. בלי יציאת מצרים, בריאת העולם לא שווה כלום. אתם מבינים מה אני אומר? לא שווה העולם הזה בלי גילוי הרצון. מתי זה היה? ביציאת מצרים. אז בלי יציאת מצרים העולם לא שווה. כי רק באותה שעה של יציאת מצרים החלה להתברר הכוונה שעמדה ביסוד של הבריאה. רק אז זה התחיל להתגלות. כלומר, תפקידו של עם ישראל, זה מה שצריך ללמד את התלמידים, רבותיי, במיוחד בדור שלנו. מהו התפקיד שלך? למה עלית לארץ? למה זה כל כך, מה, כדי שנהיה בארץ ישראל כולם ביחד? כיף. זה לא מספיק. אנחנו כאן כי רק מן המקום הזה אנחנו מגלים את המדרגה שנקראת עם, גוי אחד בארץ. הזוהר הקדוש אומר רק בארץ ישראל הם גוי אחד, בחוץ לארץ לא. אז זה התפקיד שלנו. להראות לעולם הזה שכל העולם הזה הוא בעצם מסך שעליו משתקף אור אינסוף. אתה רואה את זה? לא. העולם כל כך מעלים, לא מראה, את אור השם, שאתה לא רואה. למרות שהעולם אמור היה להיות מסך שעליו אינסוף מוקרן. אז מה קורה פה? אז ההצלחה של הפרויקט האלוהי הגדול הזה, המרכזי הזה, ההצלחה הזאת דורשת פריצה של מה? של הקליפה שנקראת מצרים. בלי לפרוץ את הקליפה הזאת, בלי לשבור את הקליפה הזאת, כל מה שאמרנו עכשיו לא יכול לצאת מן הכוח אל הפועל. אני מסכם. יציאת מצרים באה להשלים את מעשה הבריאה שהייתה בתשרי. ניסן של יציאת מצרים הוא ההשלמה של בריאת העולם בתשרי. רק בניסן של יציאת מצרים הכוונה האלוהית מתחילה להתגלות בפועל. מתחילים לראות יותר ברור, עדיין לא סופי, אבל מתקדמים, בהחלט מתקדמים, יפה יפה גם. השמות בהם השתמש בורא העולם כדי לברוא את העולם, אותם שמות שנבלעו ונשכחו במיצרים של החומר, של הבריאה, עכשיו צריכים להשתחרר. האמת שמצרים, לצורך העניין, תפקדה כרחם של אישה, של אימא. מצרים נכנסה להיריון, ובסוף תקופת ההיריון, היא גילתה את שם השם בדמותו של עם ישראל. אז גם למצרים יש חלק במהלך הגדול הזה. היא הביאה לעולם את המחשבה האלוהית שהייתה גנוזה ביסוד של הבריאה. ולכן אני אומר לכם שלפני שזה הופיע כלידה במצרים, ברחם המצרית הזאת, הרי המגמה הייתה ידועה. רק לקדוש ברוך הוא בעצמו. יש לו כיוון לקדוש ברוך הוא כשהוא בורא את העולם. לכן זה מגמה שהיא מטאפיזית, מטאהיסטורית, אבל היא מתלבשת בעם אחד שיום אחד יצליח להשתחרר ממצרים. וברגע שהעם הזה משתחרר מכלא מצרים, הוא בעצם משחרר את המימד המטאפיזי הזה שהוא נושא בקרבו. וכשהמימד הזה מתחיל להתממש במציאות של הבריאה המוחשית, רבותיי, זה משנה את כל המבנה היסודי של אותה בריאה. כבר לא אותו עולם. גילויו של עם ישראל שינתה את הארג באלף. הפנימי ביותר של כל ההיסטוריה. זה דבר עצום. זה לא סתם קבוצת אנשים שיצאו מאיזה מקום, מאיזה חור. לא. הגילוי הזה של עם ישראל ביציאת מצרים, כמוהו כיצירתו של עולם חדש. לא פחות מזה. מכאן שיציאת מצרים שווה בערכה למעשה בריאת העולם. זה השלב השני, זה שלב ב'. אי אפשר להתקדם אם אין יציאת מצרים. מראשית הבריאה הקדוש ברוך הוא כבר תכנן ותכנת את יציאת מצרים. לולי יציאת מצרים, העולם שנברא בתשרי, כן, מדברים על אלול כמובן, לא חשוב, הופעתו של אדם הראשון בתשרי לא הייתה שווה כלום. מי שאינו מבין את היסוד הגדול הזה, שעכשיו אני מנסה להעביר לכם, ונשאר בלימוד של יציאת מצרים במימד ההיסטורי בלבד, הרי שהוא חוטא לחיים, ממש. הוא חוטא לרצון העליון. דברים חמורים מאוד. זה לא שזה סתם עוד לימוד, לא. זו החטאה גדולה לרצון האלוהי. כל המשתתפים בהצגה הזאת הם בעצם רק סוג של צפנים, צופן, של קודים שאנחנו חייבים לפענח. יש שפה סודית שצריך להוציא אותה, לפענח אותה, כמו יוסף הצדיק, צפנת פענח. אז עכשיו יש לנו בעצם זירה שנקראת מצרים. יש לנו פער בין הרצון האלוהי העליון ובין מה שמופיע עכשיו בינתיים. הפער הזה נקרא המלך פרעו, זה הפער. ויש לנו את השחקן השלישי המרכזי בתוך כל ההצגה הזאת שנקרא משה, והוא גילוי השם. משה אותיות השם. הנה, הזירה מצרים, פרעו זה הפער, והשלמת הפער משה. החשיבות המרכזית של יציאת מצרים חייבת להילמד ברצינות הנדרשת, רבותיי. אי אפשר לזלזל בלימוד הזה. כמה שנים אנחנו כבר קוראים על יציאת מצרים, על היותנו במצרים. סתם. צריך להבין את היסוד הפנימי של הדבר הזה. אפילו מעמד הר סיני שהיה 50 יום לאחר מכן, אינו אלא ביטוי נוסף למה שהתרחש בגאולת מצרים. אתם מבינים שהפן הלאומי קדם וקודם לפן הרוחני? הרי ביציאת מצרים, הנה תקראו בפרשה, יש 5 לשונות של גאולה. חז"ל קוראים לזה 4, אבל יש באמת 5. והוצאתי אתכם, אין לזה שום מימד דתי. והצלתי אתכם, אין לזה שום מימד דתי. וגאלתי אתכם, גאולה בתורה פירושה פוליטיקה, שלטון יהודי, עצמאי, עוד לא מימד דתי. ולקחתי אתכם לי לעם, מתי אתם תהיו לי לעם? כשתגיעו לארץ ישראל, אין לזה בכלל היבט דתי, והבאתי אתכם אל אדמתכם. תסבירו לי איפה כאן יש מימד רוחני. המימד הלאומי שיציאת מצרים מסמלת אותו, מייצגת אותו, קודם למימד הרוחני, מיסטי, תורני, מה שאתה רוצה. מה קרה בגלות? הפכנו את הסתרים. המימד הדתי הפך להיות המימד, והמימד הלאודי, מי מת? לא להתבלבל רבותיי. התורה ברורה, מדויקת, מסודרת. חשיפתו של הדיבור העליון החל יחד עם גאולתו של עם ישראל כעם. מהגלות הזאת, שהייתה בעצם גלות הדעת וגלות הדיבור, גלות המלכות, גלותה של כנסת ישראל, גלותה של התורה הפנימית היסודית. אני אלך קצת יותר רחוק, גלותו של הזוהר. מה שיוצא ממצרים זה הזוהר. לוקח לו כמה אלפי שנים כדי להתגלות, אבל הוא היה במצרים. זה כל סודם של השמות. הזוהר הזה היה במצרים, רבותיי, הוא היה צריך לעבור עוד גלויות ועוד גלויות ועוד גלויות כדי להתגלות היום בדורנו. יחד עם גאולתו של עם ישראל בעצם נגאל הדיבור האלוהי שהיה אילם. אתם יודעים מה זה דיבור אילם? אנחנו אומרים כל הזמן לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. כן, אבל ניצב בשמיים, אנחנו רוצים שהוא יהיה בארץ. אם הוא ניצב בשמיים, זה לא מעניין אף אחד, רבותיי. מה שמעניין זה כשהדיבור האלוהי הטוב, לא הגזרות הרעות, יש כוונה גם לזה, שהדברים ירדו להתממש. אותו דיבור אלוהי שהיה חנוק, כן? אילם, הוא זה שיכריח את יעקב ואת זרו לרדת לתחתית ההוויה. אנחנו אומרים את זה, נכון? בהגדה. על למה ירד יעקב? אנוס על פי הדיבור. אתם פעם הבנתם מה זה אומר? אנוס על פי הדיבור. בגלל שהדיבור היה בגלות, יעקב אנוס, מוכרח, מצווה, לרדת לשם ולגאול את הדיבור הזה. וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. אני יודע מה התפקיד שלי. אני מוכן לרדת למקום הנמוך ביותר במציאות כדי לגאול את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הדיבור האלוהי התמון בנשמתו של עם ישראל, הדיבור הזה דחף מבפנים את כל התהליך הזה להתגלות. לא נותנים לנו שקט. ביקש יעקב להישב בשלווה. אין דבר כזה. אז מה? קפץ עליו רוגזו של יוסף. עכשיו אתה יורד למצרים. כי בלי גאולת הדיבור לא עשית כלום. זה לא איזה היסטוריה של כמה אחים שעשו שולם ונגמר הסיפור. זה הרבה יותר גדול מזה, רבותיי. זה מימד של בריאת העולם. זה שווה בערכו לבריאת העולם. לא סתם המוראים והתנאים מתווכחים על מתי נברא העולם. זה הוויכוח הפנימי האמיתי. והזכרנו כבר שהדיבור האלוהי הזה מקביל לספירת המלכות בתורת הקבלה. אם אין מלכות, אין כיוון. זו התשוקה של המלכות העליונה. אנוס על פי הדיבור, הדיבור זה המלכות. כלומר, הדיבור, המלכות, האישה, הנקבה, דחפה את כל המהלך הגדול הזה להתחבר מחדש עם החלק המשפיע. הנה חידוש. המלכות עוררה את הזיווג. אני רוצה להיות הדיבור, אני רוצה להתגלות, אני רוצה לגלות את רצונו של בעלי. זה מה שדוחף את יציאת מצרים. מלכות רוצה לגלות את זעיר אנפין. ולכן המלכות, הדיבור, אכן מגלה את התורה, שניתנת 50 יום לאחר מכן. המלכות הצליחה. כנסת ישראל הצליחה. כלל ישראל הצליח. המלכות היא השם. הישינמם. ברוך שם כבוד מלכותו. לעולם ועד. המלכות היא המגמה שאליה מתקרב כל הזמן. כל התהליך הזה. בלי ללכת אל המלכות שהיא מיוצגת כמובן על ידי עם ישראל, אבל לא רק, על ידי ארץ ישראל. ואם אין עם בארצו, אז המגמה הזאת לא מתגלה, לא מופיעה. הגמרא אומרת, אדם שאין לו קרקע, אינו אדם. אם לעם ישראל אין אישה, כארץ ישראל שהוא בא עליה, לא אליה, עליה. ממש זיווג. זו נקראת ביאה. כי תבואו. יש ביאה, יש חיבור אינטימי. ולכן הקדוש ברוך הוא מתקרב כל הזמן אל מלכותו. ואנחנו באים לעזור לו. לשם ייחוד, קודשא בריך הוא והמלכות. ושכינתה. אנחנו רק מתווכים, אנחנו רק מאיצים את המהלך הזה, אנחנו מלווים את הזרימה האלוהית של האור. מה עושים המקובלים כשהם מכוונים בכוונות? מה אתם חושבים שהם עושים? הם פשוט מלווים את האור הזה בירידתו. זהו. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מתחבר עם הנקבה, עם הנוקבה, אז חכמי הקבלה מלווים את הזיווג הזה. לכן הם בסוד דבר. הם באינטימיות. בכל ביתי נאמן הוא, נאמר על משה רבנו. אני רוצה לחדש את המפגש עם האישה, עם האישה, בה הידיעה, מלכות כנסת ישראל. זה המפגש המכונן, בלי זה אין יציאת מצרים, תשכחו מכל הסיפור, זה לא סיפור ילדים. כל הדבר הזה עובר וזורם בשביל שנקרא שביל ישראל. אתם מכירים, נכון? בשביל ישראל נברא העולם. וזה מוביל לבת זוגו של הקדוש ברוך הוא. כל זה דרך השם לרמחל. מה זה דרך השם? לא השם. הדרך שלו. לא הדרך אל השם. זה דרכו של השם כדי להגיע לכאן. הפוך. ממעלה למטה. ולא ממטה למעלה. זה דרך השם לרמחל. כל הספר הזה מיוסד רק על הדרך שבה משתמש הבורא כדי להגיע לאשתו. זה מה שהבין שלמה המלך בסיפור, בשיר השירים. תמיד יש איזה מין פספוס כזה בין שני האוהבים, בין שני בני הזוג. פעם היא קמה, הוא כבר יצא, כבר ברח, הוא בא או דופק בדלת, כל דודי דופק. פתחי לי. אני בא אלייך בלשונות של חיבה, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אני יודע שבינתיים זה בסתר המדרגה, אבל הראיני, השמיעיני. כל עוד ואת לא פותחת את הדיבור הזה, אני, הקדוש ברוך הוא, כאילו לא קיים, אף אחד לא מכיר בי. אני בגלות. כמה סבל סובל הבורא כל עוד הוא לא מתגלה בעולמו. גאולת מצרים, רבותיי, היא גאולת הדיבור האלוהי העליון. וזה קשור לידיעת כל השמות האלוהיים. רק בידיעת השמות הוכשר משה להיות הגואל. אם משה לא היה עושה סטאז' בלימוד שמותיו של הקדוש ברוך הוא, לא היה עניין של גאולה. מה זה ידיעת השמות? קשה להסביר, אני אנסה. זו בעצם ידיעה של כל מישורי המציאות. עם ראייה כוללת על כל מה שנברא, כולל הכל, הוא בהבנה של התכלית של כל דבר לפי שמו של הדבר. לזה אנחנו צריכים להגיע, רבותיי. אמרתי לכם שהדבר החשוב ביותר הוא הדיוק בדיבורים. ספר הכוזרי אומר לנו שזה הגודל של תלמיד חכם, זה כשהוא מתחיל לדייק בכל מה שהוא מסביר. כי הגדולה היא היכולת להיכנס לרזולוציה הכי קטנה. זה לא בגלל שאתה גדול, שאתה צריך לזלזל בדברים הקטנים. להפך, ככל שהלימוד שלך מעמיק יותר, אתה תתחיל לגלות את הנואנסים הקטנים, הדקים, שאנחנו רומסים ברגליים. ורק כשמשה השיג את הידיעה הכוללת הזאת, התאפשרה גאולת מצרים, רבותיי. זאת הכוונה של הדיבור העליון אל משה בספר שמות פרק ו', אני אדוני. מה זה אני? השם. אני זה, אני זה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה צריך לדעת מי זה. אתה צריך לדעת לא רק מה זה, מי זה. אני זהות, אני לא משהו, אני הוא מישהו. אמנם עליון אינסופי, אבל יש לי התייחסות לבריאה שלי, אני לא איזה משהו עליון, כוח עליון. לא, אני לא כוח עליון, כוח עליון זה סתם זורק מילים. אני זהות אינסופית שמתייחסת לבריאתה ואוהבת את ילדיה. וואו, זה עולם אחר. ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בשם אחר, באל שדי. תגידו לי, מה הוא עושה לו פה עכשיו? שיעור באותיות, בשמות? כן רבותיי, הנה פרשת ואירה. ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי. אבל ושמי אדוני לא נודעתי להם. הנה השיעור של משה רבנו. שיעור ראשון, פרשת ואירה. מה למדת היום, משה שלי? שהאבות היה להם גילוי של אל שדי, ועכשיו יש גילוי של יוד כה ואף כה. יפה, אומרת אמא של משה יוכבד. אתה יכול להסביר לי? זה העניין. זה השיעור לחיים, רבותיי. אם אתה לא יודע מי זה אל שדי, אם אתה לא יודע מי זה שם הוויה, על מה אנחנו מדברים? השם הזה בין ארבע אותיות כולל, ידידיי האהובים, את כל מישורי המציאות, את כל השורשים כולם, אין עוד מלבדו. הכל זה כולל. את כל הכיוונים, את כל ההיסטוריה, את כל ההווה, את כל ההיה, את כל ההיה, הכל כתוב בשם הזה. השם הזה, יודקה ואבקה, הוא המקור לכל האמירות, הוא המקור לכל הידיעות. רבותיי, אני מתרגש ממה שאני עכשיו אומר. זה לא מתוכנן, אתם יודעים, אנחנו מגיעים לשיעורים ומנסים לשדר. אני מתרגש ממה שאני אומר, בא לי לבכות. בשל הקדושה הזאת אי אפשר אפילו לבטא את השם הזה בשפתיים. ומתי השם הזה מתחיל להופיע בעולמנו ולהיות בידיעה? לא ב, לא נודעתי להם, אומר הזוהר, לא הודעתי להם, לא כתיב, אלא לא נודעתי להם. הרי כתוב כבר בבראשית השם הזה, אבל זה לא ידיעה. זה אינפורמציה. עכשיו מתחילה הידיעה. כשאני אומר ידיעה, זה במובן התנכי של המילה. עכשיו יש חיבור לעולם. וכי למה? כי רק עכשיו מופיע נושא השם הזה, עם ישראל. כי שם השם נקרא עליך, ויראו אפילו מהמקה. זה מה שהתחיל להופיע, יחד עם הופעתו של עם ישראל ביציאת מצרים. אתם מבינים שמדובר כאן במהלך מטאפיזי? בכל קנה מידה? יש כאן ידיעה ולא רק הודעה על השם הזה. ואני צריך לדעת את השם. היום במוסף של ראש חודש, שיהיה לכולנו חודש מבורך, היה צריך לכוון בשם המיוחד שמופיע בחודש הזה, הוא חודש שבט. על זה נאמר, אסגבהו כי ידע שמי. הוא קורא לי, יקראני, ועינהו. עמו אנוכי בצרה, אחלצהו, אחבדהו, ואני אראה לו את ישועתי. לא בא לפקוט, רק לשמוע את זה. מי שיודע את השמות האלה, מי שלומד באמת את השמות האלוהים, זה לימוד התורה האמיתי. לא השם אמר והשם אמר והשם אמר והשם אמר. מה אתה מזלזל? מי הוציא אותנו ממצרים? השם. לא נכון. אנוכי אדוני אלוהיך. אם אין שילוב אדוני אלוהים שלך, אין יציאת מצרים. למה אתה משקר? למה אתה לא חוזר על הדברים ולא מדייק באמירתם? אני אהיה לכם לאלוהים, אתם תהיו לי לעם. אתם יודעים מתי? כשתהיו בארץ ישראל, אתם תהיו לי לאלוהים. זאת אומרת שמי שגר בחוץ לארץ, אין לו אלוהים. יש לו רק שם הוויה שלא מתממש במציאות הגשמית למטה. אז הוא משאיר את הקודש בשמיים. בשביל מי הקודש הזה? מתבזבז? ההבדל הוא עצום רבותיי. בין הודעתי לנו דעתי. הודעתי זה אינפורמציה. אבל נו דעתי זה לחיות את המציאות הזאת. דרך אגב, זה שם הוויה, זה להיות. אני. איך קוראים לשם הזה בעתיד? אהיה. תשימו לב, זה תמיד הוויה, להיות. שם פועל. בעצם אנחנו עסוקים כאן בהוואת הנבראים לידי הכרה כוללת של כל הידיעות בתוך אותה הכרה. זה מה שמופיע ביציאת מצרים. רבותיי, את השם הזה פרעו לא מכיר, מתכחש, לא ידעתי את י' ו'. אמרתי לכם שפרעו זה לא איזה מלך זר, זה בתוכנו. אם יש חלק בתוכך שהפער שלך בין האידאל העליון לבין מה שאתה חי כל כך גדול שהפער הזה הוא נקרא פרעו, והוא לא מכיר בזה, אתה לא יכול לצאת ממצרים. לא ידעתי את השם ואת ישראל לא אשלח. זהו, זה לא פרעו אמר את זה, זה אתה אומר את זה. כל יום שאתה לא מכיר בשם הזה ולא יודע אותו, אתה לא משחרר את עם ישראל שבתוכך, שהוא לבדו מסוגל לשאת את שם השם בעולם, ולכן התורה שלך גם עדה. אתה רוצה תורה גדולה שהיא במימד של נותן התורה? אתה יודע מה אתה צריך לעשות? מה שאומר הנביא ישעיה, פרק מ', פסוק ת', על הר גבוה, עלי לך מבשרת ציון. הרימי, בכוח קולך מבשרת ירושלים. הרימי, אל תיראי. אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם. למה אני צריך לעלות על הר גבוה כדי להודיע על הגאולה ועל הופעת שם השם? כי אם אתה לא מדבר בגובה האמיתי שלו, אתה לא עולה להר הגבוה ביותר ואתה מזלזל ואתה מדבר מגבעות או מעמקים. זה לא מספיק. כדי לדבר על גאולה צריך להגביה את הלימוד ואת הדיבור. הדיבור צריך להשתנות, הוא צריך לגדול. צריך לצמוח, הוא צריך להיות במימדים, בשיעור הקומה שלו. ידיעה שהיא עולה עד שורש העליון של כל הידיעות, עד האנוכי, אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אתה לא יודע את האנוכי? אתה לא יודע מה זה. מה זה האנוכי? זה החיות, אנה, נפשי. נפשי זה נפש, זה רצוני, נכון? נפש זה רצון. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנא, אני את נפשי כתבתי ונתתי. זה הראשי תיבות של אנוכי. אנא נפשי, כתבית יהבית. אנוכי. ככה אני יורד לעולם הזה. ככה אתם מגלים אותי, בניי היקרים. בלעדיכם אין לי רגליים. הילדים נקראים קראי דאבו. הרגליים של אבא, אנחנו הרגליים של הקדוש ברוך הוא. איך הוא יכול להתממש אם אין לו ילדים, אם אין לו צאצאים במרכאות בעולם הזה. זה אנחנו, רבותיי. כדי להצליח במשימה הזו צריך לגאול את הדיבור האלוהי העליון הזה. הגענו לסוף השיעור, ואנחנו נמשיך כמובן בעזרת השם, כי הנושא כל כך רחב ידיים. אני לא יודע מה איתכם, כן? אני מתרגש מאוד, כי מבחינתי זה הנושא שעליו אנחנו צריכים ממש למקד את כל הלימוד. ולכן הדיבור הזה שהיה עד יציאת מצרים קלו בבריאה חייב עכשיו לצאת. עכשיו, אם אני קורא את הפרשיות האלה כל שנה מחדש, אתם חושבים שזה סתם כדי להזכיר לי את מה שהיה פעם? הרי הרמב״ם אומר להלכה שאנחנו חייבים לראות את עצמנו, כי אנחנו יוצאים ממצרים עכשיו. כלומר, הפרשיות האלה נוגעות אליי, מדברות איתי, מדברות עליי. ותראו איזה קשר יפה. מהו החודש של ארץ ישראל, של הקדושה שבטבע? שבט. ודווקא בחודש הזה אנחנו מדברים על יציאת מצרים. איזה יופי. פרשת בשלח תמיד תהיה בחודש שבט. איזה יופי. אתם יוצאים ממצרים? אל תשכחו. זה כדי להיכנס לארץ ישראל. יצאתם בטו? אתם תחגגו טו. טו בניסן? טו בשבט. אז מי שלא רואה את כל הפענוחים האלה, אז הוא קורא, הוא סתם עוד פעם, עוד פרשה, ואכפת לי, יש חברות השבת בבוקר בשבע, יש לנו עוד שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור. והוא אמר, והוא אמר, והוא אמר, והוא אמר. בסדר, כולם אמרו. הכל כתוב לי באינטרנט. מה אתה מבין מזה שהם אמרו? מה? מה אתה מבין? אתה מבין שהקדוש ברוך הוא, הרצון שלו נמצא בכלא כל עוד ואני לא בא לגאול אותו? אז מוריי ורבותיי, באהבה גדולה, בצניעות, כן, אנחנו, נושאי הדגל, עם ישראל, לא פרטיים, לא פרטיים. אין בן דוד בא עד שיחלו הפרטיים, הפרוטה, מהכיס. תפסיקו להוציא פרטים מהכיסים. אין בן דוד בא, אלא רק שתפסיקו להיות פרטיים. כשתתחילו להיות כלליים, כשתתחילו באמת לאהוב אחד את השני, באמת, באהבה אמיתית, גם כשאני אומר לך דברים שלפעמים לא מתאימים למה שרצית לשמוע, תדעי לך שזה רק מאהבה. ואני יודע שזה לא פשוט, אבל לפעמים צריך לשמוע ולפעמים לא מקבלים מיד. ואחרי כמה חודשים, כמה זמן, מבינים קצת יותר. מוריי ורבותיי, כל השיעורים האלה ניתנים באמת. אני לא צריך להגיד את זה, אבל זה חשוב. בצניעות, בענווה ובהכרה, ממש ברגש של כל הדבר הגדול שיש לנו עסק איתו. איזה כיף שנוצרנו חלק מהעם הזה, שעוסק בדבר הזה. באישיות האינסופית הזאת שיורדת ומתגלה יותר ויותר בעולם. תראו איך אנחנו הופכים להיות מודלים בכל התחומים, לכל האומות. צריך לפקוח את העיניים ולראות את זה, רבותיי. אנחנו בתקופה כל כך יפה, כל כך מאתגרת, לא לפספס אותה. תודה רבה ושבת מבורכת, אמן.
חזק שהוא חזק ביותר.
תודה נשמה.
תודה רבה, חודש טוב.
תודה רבה, חודש טוב.
אוהב את כולכם, צדיקים יקרים.
תודה
רבה, הרב, שבת שלום.
הרב,
תודה רבה, תודה רבה, חזק, חזק, חזק.